שלום לכולן. אני רוצה היום ברשותכן לעסוק בנושא הקושיות בליל הסדר. בדרך כלל יש לנו ברשימת הקושיות שאנחנו שואלים ארבע קושיות ידועות במה נשתנה, נכון? מהן הקושיות? קושיית המצה, קושיית המרור, קושיית הטיבול וקושיית המסובים. נכון? מצה, מרור, טיבולים ומסובים. והסיבה, נכון? אלה ארבע קושיות שיש לנו. עכשיו ככה. המצב המרור, אני מבין שילדים יכולים לשאול שאלה כזאת, למה מצה, למה מרור, אני יכול להבין. יותר קשה לי לראות ילד ששואל על בין יושבים בין מסובים, כיוון שוודאי בתקופת המשנה, כן, הסיבה הייתה דבר רווח מאוד. זאת אומרת, היום ברור לנו שאם הילד יראה אותי פתאום עושה ככה בשביל לשתות את הכוס יין, הוא ישאל שאלה, מה קרה לך, חטפת איזה מכה בגב או משהו, אתה צריך ללכת הצידה, נכון? כי בדרך כלל לא עושים את זה, אבל בתקופת המשנה עוד עשו את זה בצורה רגילה, זה לא רואה פה ילד שישאל את זה. הכי קשה להבין זה איך ילד שואל בכלל את השאלה של בכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. אני לא יודע אם ילד בכלל שם לב מה זה טיבול ועוד מטבילים פעם אחת, שתי פעמים. לא, אני לא חושב שילד היה שואל שאלה כזאת. מה שזה מביא אותי למסקנה שכנראה השאלות האלה הם במקור לא היו ארבע. מה שאני רוצה לומר הוא שבמקור כנראה היו רק שלוש קושיות. וזה הגיוני. יש לי הוכחה מהמשך ההגדה. פסח שהיו אבותינו אוכלים על שום מה, מצה שהיו אבותינו, שאנו אוכלים על שום מה, מרור על שום מה, נכון? זאת אומרת, שלדעתי היו שלוש שאלות שקוראים להם פסח, מצה ומרור. זה מאוד הגיוני. יש שלושה מרכיבים בלילה הזה של פסח, מצה ומרור, ואלה ודאי יש מקום לשאול עליהם. כן? אלא מהי? שברבות השנים, כידוע, שאלת הפסח הפכה להיות כבר לא רלוונטית. לצערנו הרב, בגלל חורבן הבית, בגלל שלא מקריבים קורבן פסח. אז לכן, קושיית הפסח, כן, לא רלוונטית. נשארנו עם המצה ומרור. נשאר עם שתי קושיות, זה חסר, איך נקרא לזה? תפל, חסר טעם. אז לכן היו צריכים לחפש לפחות קושיה אחת נוספת. אבל אז אם אתה עושה שתי קושיות של מצה ומרור פלוס מסובים או פלוס טיבול, אתה יוצר מצב שבו אין היגיון לשלישייה הזאת. אין משהו, למה שיהיו שלוש קושיות? של מצה ומרור פלוס זה. לעומת זה, אם אני הולך למספר ארבע, אז למה יש ארבע קושיות בליל הסדר? כולנו יודעים שיש כאלה שאומרים, קושיות, כוסות, זה נשמע אפילו אותו דבר, זה נשמע שתי מילים קרובות זו אצל זו, ולכן כשיש ארבע קושיות, ארבע כוסות, ארבע לשונות גאולה, המספר ארבע חוזר על עצמו, המוטיב של ארבע חוזר הרבה, לכן יכול להיות שהתווספו שאלות. למה אני עושה את כל זה? הרי זה לא הנושא של השיעור שלנו היום, נכון? אני עשיתי את כל זה רק כשאני אגיד לכם שהשאלות או הקושיות שמקשים בליל הסדר, זה לא מספר יציב, זה גם לא משהו קשוח, אלא כנראה שהוא עבר איזה שינויים במהלך הדורות. אשר על כן אני מבקש להציע עוד שינוי, להוסיף עוד קושיה לקושיות של הלילה הזה. והקושיה שאני מבקש להקשות היא שבכל הלילות אין אנו מהללים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים. זאת השאלה. בדרך כלל אין אומרים הלל בלילה. הלל זוהי מצווה שזמנה ביום. הלל טוב, אני רואה שיש כאלה שכבר מתחילות עם קצת ככה לעלות לי את הסעיפים, אז אני אגיד זה בקצרה. אין הלל בלילה אף פעם, חוץ מליל הסדר, ואני יודע שיש כאלה שחושבות על הלל ביום העצמאות, אז לכן אני אומר מראש, הלל ביום העצמאות לא קיים. בליל יום העצמאות, סליחה, שיהיה ברור. בליל יום העצמאות אין הלל. הלל קיים רק ביום העצמאות. אני יודע שיש קהילות שנוהגות לומר הלל בליל יום עצמאות, אלה שנוהגות ימשיכו להגיד, אני לא מתווכח איתם. אני לא אומר הלל בליל יום עצמאות, כי אני חושב שלא צריך להגיד הלל בלילה. וממילא לא אומרים הלל בליל יום עצמאות. למה? וכולי, זה נרחיב בהזדמנות אחרת. זה א'. ב' לשאלה שאמרו, אבל יש קריאת מגילה בלילה, והרי קריאתה זהו הלילה, כמובן, דיברנו על זה פה. היה לנו שיעור מיוחד כאן, כדי להדגיש שאין קריאת מגילה בלילה. שמה שיש לנו בלילה זה משהו אחר, זה לא קריאת מגילה. ולכן בואו נוציא את הדברים האלה. יש לנו הלל, זה יכול להיות רק ביום. והסיבה היא, המשנה במסכת מגילה אומרת את זה, שאין קוראין הלל אלא ביום. וזה יש, הגמרא מביאה שני פסוקים לזה. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. או הפסוק, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. דהיינו, רק מזריחה ועד שקיעה אפשר להלל את שם השם. וזאת למה? כי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, או להגיד הלל, להגיד שבח לקדוש ברוך הוא, צריכים לומר בפה מלא, באור יום, לא כגנבים בלילה, בחושך, בתנאים לא תנאים. ושוב, אני יודע שלנו קשה לדמיין את זה, אבל תבין, אני רוצה שתבינו שיום, זה מה שאתם רואים עכשיו, ולילה זה לילה חשוך, בלי, לא במוצגים המודרניים שהלילה הפך להיות ליום בגלל כל מיני תיאורות מודרניות, שאיבדנו את מושג הלילה. אני מדבר עכשיו על הלילה במובנו הטבעי והיסודי. הלילה, תשת חושך והיא לילה, בוא תרמוס כל חי תויר. אמרנו לפני שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, כל אחת בשעה שהתפללה. כן? כן. אני... כן, 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 אני יודע. אני אמרתי, כשדיברתי על קדום, לא אמרתי על משנה. דיברתי על קדום יותר מהמשנה. הבנת? טוב. עכשיו ככה. אז אני חוזר לדבר המרכזי שיש לנו כאן. אז אני אומר ככה. הלל אין מקומו בלילה, כי תודה לשם אומרים ביום. נדרה אל השם השלם, נגדנה לכל עמו. כל הודעה צריכה להיות נגד כל העם, בפרסיה, בכל גדול, בכל רם, באור יום. לכן לכאורה אין מקום להלל בלילה. והנה, בלילה הזה, לא רק שיש לנו הלל, יש לנו אפילו הלל כפול. האחד, אנחנו אומרים אותו על סדר ההגדה, בבית, והשני, אנחנו אומרים אותו בתפילה בבית הכנסת. רק כדי לסבר את האוזן, כדי לסבר את האוזן, אני חייב להדגיש שבני אשכנז, אלה שמתפללים בנוסח אשכנז, בחוץ לארץ, אלה שמתפללים נוסח אשכנז בחוץ לארץ, לא אומרים הלל בבתי הכנסת בליל הסדר. אבל בארץ ישראל, אשכנזים, ספרדים, כל הקהילות אומרות הלל בבית הכנסת, בארץ ישראל. ספרדים וחסידים נוהגים להגיד הלל גם בחוץ לארץ בבתי הכנסת. כך שאני כרגע בעצם עוסק רק בבני, אני עוסק במנהג ארץ ישראל שהוא מוסכם על כולם, שהיינו שאומרים הלל גם בבית הכנסת וגם בבית על סדר ההגדה. והשאלה היא, איך זה שלילה, שהוא לא זמן שבו אמורים בכלל לומר הלל, הפך להיות לילה שאומרים בו הלל ועוד פעמיים? זאת השאלה שאני מציב בפתח דיוננו. ואני רוצה לענות על השאלה הזאת, אבל אני מתחיל קודם כל מהלל של הבית, ננסה למצוא פתרון להלל של הבית, לאחר מכן נעסוק וננסה למצוא פתרון להלל של בית הכנסת. וכל זה אני מקווה לגמור בזמן, אני מקווה שהזמן יספיק לנו להספיק את הכל. בואו נתחיל. הלל של הבית. למה אומרים הלל בבית? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה יותר יסודית, והיא, מתי בכלל אומרים הלל? איזה גורמים בשנה, או איזה נסיבות בשנה, או איזה סיטואציות במהלך השנה, יוצרות לנו מצב שבו אנחנו אומרים הלל? מתי אומרים הלל במהלך השנה? בדרך כלל. מועדים. בואו נגיד ככה, כל... טוב, רגע, נגיד קודם כל מועדים, אחר כך נעבור לראש חודש. מועדים, כל יום שהתקדש בקדושת המועדים, יש בו הלל. ראש חודש, נכון, הגמרא במסכת ערכין, דף יוד עמוד ב' אומרת שראש חודש נקרא מועד, אבל הגמרא אומרת שראש חודש אין בו אמירת הלל. הלל בראש חודש, לא אומרים הלל בראש חודש. למה? כי זה צריך להיות גם יום שאסור בעשיית מלאכה, והיום אנחנו מותרים בעשיית מלאכה, לכן אין הלל בראש חודש. מה שאתם שומעות בבתי כנסת שאומרים הלל, זה מנהג באלמה ולא מצד הדין. בסדר? ועסקנו בזה השנה, הזכרנו את מי שמשתתפת איתנו בשיעור הקבוע, דיברנו למה הנהיגו לומר הלל בראש חודש. אבל הלל בראש חודש לא קיים מעיקר הדין. אבל אם אני מקבל עדיין את התשובה ששמענו כאן, הלל של מועדים. יש קדושת המועד שמחייבת אמירת הלל. מה עוד? מתי עוד אומרים הלל? חנוכה. בעברית פשוטה מה זה אומר? הלל על נס. הלל על אירוע, על ניסים שקרו בהיסטוריה, גם על זה אומרים הלל. אם כן, יש לנו בינתיים שתי הזדמנויות שבהם אנחנו אומרים הלל. הלל מצד המועד, הלל מצד הנס. בשתי הזדמנויות האלה, מתי אנחנו אומרים את ההלל? תמיד זה ביום. גם בחנוכה זה ביום, גם במועדים זה תמיד ביום. אין לנו הלל בלילה. האם אתן מכירות עוד הזדמנות שבה אומרים הלל שזה לא מועד ולא נס? לא מכירות. עכשיו נעשה היכרות עם קבוצה שלישית או סוג שלישי של מחייב לאמירת הלל. הסוג השלישי אני הייתי מגדיר אותו כרגע ברמה הפשוטה, אולי בהמשך נגיד ניתן לו הגדרה יותר מדויקת. הלל שאנו אומרים בשעה שבה אנחנו מקיימים מצוות מיוחדות. אם תזכירו לי בהמשך אז אני, ותשאלו אותי מה מאפיין את המצוות המיוחדות, אני אשתדל לתת לכם איזשהו עיקרון. בינתיים נגיד מצוות מיוחדות. למשל, יש הלל שאנחנו אומרים בשעה ששוחטים קורבן פסח. המשנה בפסחים בדף סמך דלת אומרת שבשעה שהיו שוחטים קורבן פסח, היו אומרים הלל. המשנה בפסחים בדף צדי ה' אומרת שבשעה שהיו אוכלים קורבן פסח, היו אומרים הלל. תכף נבדוק, שנייה. אני רק אומר כרגע את המצוות. יש מצוות שחיטת הפסח, יש מצוות אכילת הפסח, בשתיהן היו אומרים הלל בשעת שחיטתו ובשעת אכילתו. ויש לנו עוד מצווה אחת שאני יכול לומר בהקשר הזה, שגם היא זוקקת אמירת הלל, זה מצוות נטילת לולב. בשעה שנותנים לולב ברגל, בחג הסוכות, אנחנו אומרים הלל. נכון שההלל הזה הוא גם הלל של המועד, אבל זה שאנחנו אומרים אותו בשעה שאנחנו נותנים את הלולב, כי אנחנו רוצים לנצל אותו גם לטובת נטילת הלולב. והראיה שיש לנו נענועים מיוחדים של הלולב, שאנחנו נענעים בשעת אמירת ההלל. אם כך, יש לנו כרגע קבוצה שלישית של גורם שמחייב אמירת הלל. הלל בשעת קיום מצוות מיוחדות. מתי אומרים את ההלל הזה? התשובה היא, בשעת קיום המצווה. אם זאת מצוות יום, כמו למשל נטילת לולב, או שחיטת קורבן פסח, אז ההלל הזה יהיה ביום. אבל אם המצווה היא אכילת קורבן פסח, מה לעשות? אכילת קורבן פסח היא רק בלילה, ככתוב בתורה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. הלל הזה יכול להיות בלילה. זאת אומרת, הלל שנאמר בשעת קיום מצוות, כן? בשעת קיום מצווה מסוימת, הוא כבר תלוי, זמנו של הלל תלוי בזמן המצווה. מצווה זמנה ביום, הלל ביום, מצווה זמנה בלילה, יהיה להלל בלילה. וממילא אפשר להגיע ולהציע, שאולי הלל זה שאנו אומרים בבית בליל הסדר, אולי הוא הלל מן הסוג השלישי, שהוא על עשיית מצווה. על איזו מצווה אנחנו אומרים את ההלל הזה? אז פה אני יכול להציע לכם כמה וכמה הצעות. הצעה הראשונה היא, אולי, שנייה, הלל הזה, הצעה הראשונה, זה הלל שהוא אולי על עצם מצוות סיפור יציאת מצרים. הלל שעל מצוות ההגדה, יש לנו מצוות והגעת לבנך. אולי זה הלל שעל מצוות ההגדה. בספר החינוך, כשהוא מביא במצווה כף א' את המצווה של לספר ביציאת מצרים, אז הוא אומר, היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בלילה הזה, כל אחד כפי צחות לשונו, ולהודות ולהלל השם יתברך על הניסים והנפלאות וכו'. אז יכול להיות שההלל הוא חלק מן ההודעה על מצוות ההגדה. אולי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא כמובן על אכילת מצה. מה? על מצוות אכילת מצה. ואיך אני יודע שעל מצוות אכילת מצה יכול להיות הלל? התורה קוראת למצה לחם עוני. והגמרא בפסחים בדף למדבב שואלת, מה המשמעות של לחם עוני? עונה הגמרא, לחם שעונים עליו דברים הרבה. ואומר רשי במקום, שאומרים עליו הלל. אז יכול להיות שהלל שאנו אומרים בלילה הוא על הלל שעל מצוות אכילת מצה. ואפשר שהוא הלל שעל מצוות אכילת קורבן פסח. ואף על פי שאין אנו אוכלים היום קורבן פסח, אבל גם היום אנו אוכלים זכר לקורבן פסח. אפיקומן, נכון? אז יכול להיות אם כך, שהליל זה, שאנו אומרים בלילה זה, בבית, הוא הליל שעל עשיית מצווה. וממילא, כיוון שכל המצוות האלה, מצוות הגדה, מצוות אכילת מצה, ומצוות קורבן פסח, כולן זה מצוות אכילה של לילה, כן? לכן אין לנו ברירה, אלא לומר תהלל בלילה. מובן? הכיוון הזה שאני מציע כרגע, הוא הכיוון שבו דורך הרמב"ן. הרמב"ן הולך בכיוון הזה, והוא מציע שהלל שאנו אומרים בלילה הזה, הוא הלל שעל עשיית מצווה. מה? מה זה בדיעבד? לא יודע, בדיעבד. המצווה היא לא בדיעבד בלילה, המצווה היא בלילה. ממילא הלל הוא... הלל, כשהמוקד שלו הוא מועד, כשהמוקד שלו הוא נס, אז המוקד שלו צריך להיות ביום. אבל הלל שהמוקד שלו זה מצווה, אז המצווה היא המוקד שלו. אם המצווה היא בלילה, אז הלל הוא בלילה, אין ברירה.
כן, אבל לכתחילה הלל הוא אמור
להיאמר
ביום.
לכתחילה הלל כהלל נאמר ביום, אבל הלל כמלווה מצווה נאמר בלילה. זה הלל שמלווה מצווה. סליחה, הוא לא נאמר בלילה. הלל שמלווה מצווה הוא נאמר בשעת קיום המצווה. רק שנייה אחת. אשר על כן, אפשר ללכת בדרך הזאת, אלא שיש לי כאן כמה קושיות וכמה קשיים שהמהלך הזה גורר בעקבותם. קודם כל, תשימו לב היטב שזה הלל היחיד שאנחנו אומרים אותו במסגרת ביתית ולא במסגרת של בית כנסת. עכשיו, זה לא קשה כל כך. למה? כי המצוות שמדוברות בהן, אם זה הלל של מצוות, המצוות שמדובר בהן הן מצוות ביתיות, אכילה, או סיפור, יציאת מצרים, זה מצוות של הבית. ולכן, ההלל הוא בבית. אבל מה שמטריד אותי יותר, שזה ההלל היחיד שאנחנו יושבים בשעת אמירתו. בדרך כלל, עומדים בשעת אמירת ההלל. נקודה הראשונה. נקודה שנייה, זה, אנחנו חולקים אותו באמצע, מפסיקים, מתחילים, אומרים חצי הלל, חלק מההלל, אחר כך אומרים את החצי השני, באמצע יש סעודה, מדברים, מקשקשים, אוכלים, לא זוללים, בליל הסדר אוכלים בצורה מכובדת, כן? אבל יש סעודה. איך זה באמצע הלל יוצרים סעודה? ועושים הפסק. באמצע הלל. הגמרא במסכת ברכות דף י"ד דנה בשאלה, האם מותר להפסיק באמצע הלל לשאול מפני השלום, מפני היראה, מפני הכבוד, האם מותר להגיד, לענות קדיש, קדושה, ברכו, באמצע הלל. זאת אומרת, זה לא דבר פשוט. ואנחנו מפסיקים פה בשביל כל מיני דברים, זה קצת בעייתי. מה שאפשר להציע הוא שאולי צריך לראות את הדברים במבט כזה. שימו לב אתם. יש לנו מצוות נטילת לולב, ויש מצווה לומר הלל בשעת נטילת לולב. אין לנו שום בעיה לעשות את הפעולה הזאת. למה? כי הפה אומר הלל, והידיים נוטלות את הלולב. נפלא. יש לנו מצוות שחיטת הפסח. גם כן, הידיים יכולות לשחוט קורבן פסח, והפה יכול לומר הלל בשעת שחיטת הפסח. יש לנו בעיה, אנחנו צריכים לאכול מצה, או צריכים לאכול קורבן פסח, וצריכים לומר הלל בשעת אכילת מצה, או הלל בשעת אכילת קורבן פסח. אתן יודעות איך עושים דבר כזה? טכנית. יש לנו בעיה גדולה, נכון? הדרך היחידה שעומדת לרשותנו, מה היא? או לאכול ולהגיד הלל ולהמשיך לאכול, או להגיד הלל ולאכול ולהמשיך להלל, נכון? לעשות סנדוויץ' כזה, או של הלל מכאן והלל מכאן והאוכל באמצע, או של אוכל מכאן ואוכל מכאן והלל באמצע. האופציה השנייה של אוכל מכאן ואוכל מכאן והלל באמצע היא אופציה פסולה, לא אפשרית. למה? כי ממה נפשך? אם נאכל חצי זית מצה לפני הלל, ועוד חצי זית מצה אחרי הלל, ובינתיים יהיה הלל, אז מה יהיה? לא יצאנו את חובת מצה. אתן יודעות שיש עצבנות יתרה בשעת אכילת המצה, שצריכים לאכול אותה בקצב מסוים, מהיר. לא, זה. עכשיו, כיוון שזה לא ענייננו, אני רק תפתחו סוגריים ותסגרו אותם מיד אחר כך. את המצה צריכים לאכול בקצב סביר, בלי להסתכל על השעון. תסגרו סוגריים. זה, אמרתי לכם, פסק הלכה שלי. אם תרצו, תעשו כך. זהו. אבל זה, תשימו בסוגריים. אל תשאלו אותי למה, מי שרוצה, אחר כך אני מוכן להסביר. אם תאכלו בקצב סביר, בלי להסתכל על השעון, תמיד תצאו ידי חובת אכילת מצה. זאת אני יודעתי. בכל פנים, ככה אני נוהג, אני לא מסתכל על השעון. א', עכשיו נחזור לעניין שלנו. ודאי שאם, גם אני מסכים, שאם אדם יאכל חצי זית מצה, ואחר כך יגיד הלל, ואחר כך יאכל עוד חצי זית מצה, זה אני מסכים שזה לא מצטרף ולא יצא ידי חובת מצה. לכן הדרך היחידה היא לומר הלל מכאן, והלל מכאן, וכזית מצה באמצע. בסדר? אבל הבעיה היא, שאילו היינו אוכלים רק כזית מצה, ובזה היינו חותכים את הלל, אומרים חצי הלל, ואחר כך אוכלים כזית מצה, ואחר כך חוזרים להלל, אז דיינו, בסדר? אבל אנחנו לא אוכלים רק זית מצה, אנחנו אוכלים את כל הסעודה. זה כבר הופך להיות יותר בעייתי. מה פתאום אתה אוכל את כל הסעודה? באמצע הלל. אז חשבתי, גם על זה יש לי פתרון. מה הפתרון? שהרי אמרנו שיכול להיות שההלל הזה הוא לא רק על אכילת מצה, אלא גם אכילת קורבן פסח, שזה האפיקומן שבא על הסובה, בסוף הסעודה. אז אין לנו ברירה, אלא שתהיה לנו גם תחילת סעודה, וגם סוף סעודה, ואם יש לך תחילה בסוף, חייב להיות גם אמצע לסעודה, לכן ההפסק חייב להיות לכל הסעודה. אבל גם זה עדיין יוצר לי עדיין בעיה אחת, שצריכים להיות מודעים אליה, ומה היא? שלכאורה, לפי זה, לא היינו אמורים לדבר באמצע הסעודה הזאת. היינו צריכים להקפיד שלא להפסיק בדיבור בין תחילת ההלל לבין סוף ההלל. בדיוק כפי שאנחנו מזהירים את הציבור בראש השנה, כשתוקעים בשופר, ויש לנו תקיעות ראשונות, ויש לנו תקיעות אחרונות, כן? אנחנו אומרים, מזהירים את הקהל, ותמיד הרב מזהיר את הקהל, יש להיזהר שלא להפסיק בדיבור שלא מעניין התקיעות, עד סוף כל התקיעות שאחרי מוסף. ככה נוהגים בכל בתי הכנסת להכריז. נכון? אז אם כך, גם כאן היינו צריכים להקפיד שלא להפסיק בשיחה בין זה לבין זה. אגב, יש ראשונים, לא ראשונים, יש כמה פוסקים שמזכירים את העניין הזה שלא לדבר באמצע בגלל סיבה אחרת. יש מחלוקת ראשונים, מהי המצה שאנחנו יוצאים בה ידי חובת מצה? האם זה המצה שאנחנו אוכלים בתחילת הסעודה, או אולי אפיקומן? זה מסתומן, נגעתם בזה, מחלוקת רשי והראש. נגעתם בזה? מן הסתם נגעתם בזה. אז אם כך, לכן יש כאלה שאומרים שכיוון שאנחנו מברכים על אכילת מצה בראשונה, ובעצם יוצאים ידי חובת מצה רק באחרונה, לכן כדאי לא לדבר מהמצה הראשונה עד המצה האחרונה. אני אומר פה לא לדבר בכלל, לא מדין המצות, אלא מדין ההלל, כיוון שאנחנו עושים כרגע באמצע ההלל. נכון? ובאמת, כמו שאמרתי, יש פוסקים שפוסקים ככה, ויש. על פי הרמב"ן, על פי תפיסת הרמב"ן, היינו באמת כנראה אמורים להקפיד שלא לדבר בין תחילת ההלל לבין סוף ההלל. ואז בסעודה רק לסעוד ולא לדבר שלא מעניין הסעודה. אבל אחר כך אמרו לי, ואני חושב שיש בזה איזה מקום, שכיוון שהסעודה היא חלק אינטגרלי של מצד המצווה, כיוון שהמצווה היא לאכול מצה ולאכול אפיקומן או קורבן פסח על הסבא, ממילא הסעודה היא כולה חלק ממעשה המצווה הכללי, אז כיוון שהסעודה היא חלק ממהותו של הלילה, וחלק ממהותה של סעודה זה שאנשים גם מחליפים מילה פה ושם, לכן זה לא נקרא הפסק שלא מעניין הסעודה. זה הפסק ממין העניין. אז יש מקום גם לתרץ גם את זה. על כל פנים, זה בינתיים, זה כיוון אחד, זוהי תפיסה אחת בהבנת הלל שאנחנו אומרים בבית בליל הסדר. הלל זה שאנו אומרים, אם כן, הכיוון המרכזי שהצענו כאן, על פי שיטת הרמב"ן, הוא הלל שעל עשיית מצווה. והלל שעל עשיית מצווה יכול להיות בלילה, כי המצווה היא מצוות הלילה, לכן הוא יכול להיות בלילה. זה שאנחנו חותכים אותו באמצע, זה מפני המצווה, והפסק שבא מחמת המצווה לא מהווה הפסק בהלל הזה, ולכן יש לנו הלל כזה. המקסימום, מה זה? כי אוכלים רק בישיבה. יהודי אוכל בישיבה. יהודי אף פעם לא אוכל בעמידה. את שמעת? זה אמירה כללית, זה לא אמירה רק לליל הסדר. זה אמירה כללית. אנשים, בני אדם, דרך ארץ, אוכלים בישיבה, לא אוכלים בעמידה. גם כשעושים קידוש בליל שבת בבתים, ומברכים בורא פרי הגפן, כן? לא שותים את הכוס בעמידה, אלא מתיישבים ושותים. כן? כי יהודים אוכלים בישיבה. בסדר? עכשיו, לכן יושבים. מה? אפשר, ראיתי פעם באחד הספרים, אני לא זוכר כרגע איפה, זאת אומרת, אני חושב שאני זוכר, רק לא בטוח שנדמה לי בהגדה, בהלכות פסח של הרב עובדיה יוסף, ראיתי אצלו פעם, שהוא מביא איזה פוסק שאומר שכדאי להתחילה לעמוד בשעת אמירת ההלל. יש פה מישהו שנוהג אצלו ככה בבית? אני מוכרח לומר לכם, שבעיניי להגיד הלל כזה בעמידה, זה כמו חילול הקודש. כולם יושבים. זהו. לכן אני יושב. אבל אני יושב בגלל סיבה נוספת. תכף נגלה את הסיבה הנוספת, עוד מעט. בינתיים אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד. הלל זה שאנחנו אומרים בבית, יש ויכוח עצום בראשונים, האם מברכים עליו או לא מברכים עליו. בסדר? כמה דעות יש? שתיים. מה הן? לברך ולא לברך. ובכן, התשובה הנכונה היא שלוש דעות יש. ותמיד שני יהודים, שלוש דעות, יש כלל, נכון? לכן, שתי אופציות, שלוש דעות. דעה אחת, לברך על ההלל. זו דעתו של הרמב"ן. והרמב"ן לא מוטרד מההפסק, כמו שאמרנו, למה? כלומר, הרמב"ן זה הפסק מעניין המצווה, זה לא הפסק. כן? יש דעה שנייה, שכיוון שמפסיקים, לא לברך, בכלל. ויש דעה שלישית, שאומרת, לברך פעמיים. כיוון שמפסיקים, תברך גם בחלק הראשון, תברך גם בחלק השני. ריכוז הדעות האלה נמצא בטור, בדפים שחילקתי לכם, אתם יכולות לראות דברי הטור, שם מובאות שלוש הדעות. עכשיו, מנהגנו לא לברך, היום מנהגנו כולנו לא לברך על הלל שאנו אומרים בליל הסדר. בבית. לא לברך. בבית אנחנו לא מברכים על הלל. שימו לב, אני מדגיש, אני אדבר כרגע על ברכה ראשונה, בעניינה של ברכה אחרונה, עוד נדון בהמשך. כן? ברכת יעללוך שאומרים בסוף ההלל, כן? עוד נדון בהמשך, כי את זה כן אומרים בליל הסדר, אבל בזה נדון בהמשך, תעזבו אותה כרגע בצד את הברכה האחרונה. אני אדבר כרגע על ברכה ראשונה. מנהגנו לא לברך על ההלל בליל הסדר, בבית. בבית. בסדר? עכשיו, אז המנהג הזה יכול לנבוע מעצם העובדה שזה הפסק וכו'. אבל כאן אני עכשיו הולך ופותח הסבר אחר לגמרי להלל של הלילה הזה. וההסבר השני הזה הוא הסבר מיסודו של רב חי גאון. רב חי גאון אמר את המשפט הבא. הרב חי גאון אמר אסור לברך על ההלל בליל הסדר בבית. אסור לברך על ההלל הזה. לפי שאין אנו קוראים אותו בתורת קורין, אלא בתורת אומר שירה. שכך נאמר, רבן גמליאל אומר וכו', לפיכך אנו חייבים וכו', לפיכך אם בא אדם לברך, משתקין אותו. הבנו? אני חוזר על המשפטים שהוא אמר. שימו לב היטב. הוא אומר לנו כאן, רב חי גאון, אסור לברך על ההלל שאומרים בבית. למה? שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראין, אלא בתורת שירה. תכף נבין מה המשפט הזה אומר, אבל מה הראיה שלו? שכך שנינו, רבן גמליאל אומר וכו', לפיכך וכו'. הבנתם את ההוכחה? כנראה שההוכחה נמצאת בה וכו', שזה הוא לא כותב. כן? אז אנחנו מיד נפתח את סוגריים האלה שהוא הכניס לה וכו', נראה מה כתוב שם, מנסה להבין. על כל פנים, זאת עמדתו של רב חי גאון. מה אומר רב חי גאון? מה? מה לא הבנת? אני הולך להסביר. אומר רב חי גאון, הלל הזה שבלילה הזה, הוא לא הלל, לא קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה. זה לא הלל, זאת שירה. מיד ננסה להבין את ההבדל בין הלל לבין שירה. אבל בואו נמשיך הלאה. שכך שנינו רבן גמליאל לפיכך וכו'. אני רוצה להסביר. תסתכלו. רבן גמליאל אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא לחובתו ואלו הן פסח, מצה ומרור. מה הפסקה הבאה בהגדה? אחרי הסיפור של פסח, מצה ומרור. לא. פסקה אחת באמצע, שכחנו. בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר ואותנו הוציאים משם. וכולי, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבע, לפאר למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות החירות וכולי, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, הללויה, הללו עבדי השם וכו'. מה זה אומר? מה שזה אומר לנו כאן, בעצם, אומר לנו כאן רב חי גאון, במידה מסוימת, שהלל בלילה הזה, אנחנו לא קוראים אותו בתורת כהנים, זה לא הלל, זאת שירה. מה ההבדל בין הלל לבין שירה? ואני אתן גם כמה דוגמאות כדי להמחיש את הדבר הזה. הלל בדרך כלל, זאת מסגרת הלכתית. מסגרת הלכתית, כמו כל מסגרת הלכתית, היא קשוחה. יש לה כללים, יש לה עקרונות, תעמוד, אל תפסיק באמצע, ברכה לפני, ברכה אחרי, כל דבר. מסגרות הלכתיות הן מסגרות שיש בהן, כשמן כן הן, מסגרות, הן ממסגרות אותנו. שעוד במסגרת, כן? זאת מסגרת הלכתית. אבל בדרך כלל הלל על אירוע היסטורי לא נקבע בו ביום, אלא נקבע מתוך פרספקטיבה של זמן. כמו למשל, בסיפור על חנוכה בגמרא כתוב, שאחרי שקרה כל הסיפור הזה, מה כתוב בגמרא? לשנה אחרת קבעום בהלל והודעה. מתי קבעו את זה בהלל והודעה? לשנה הבאה. מה קרה באותה שנה? אני יכול רק לנחש, שאמרו שירה. אבל יש לי הוכחה שאמרו שירה באותה שנה. איך? מסיפור היסטורי אחר. ביום שישי, ה' באייר, תשין ח'. זוכרות את היום הזה? תל אביב, בניין מועצת המדינה הזמנית ומועצת העם הזמנית. כן? שם התכנסו ממשלת ישראל הזמנית, בראשותו של בן גוריון הלא זמני. בראשותו של בן גוריון, והכריזו שם על הקמת מדינת ישראל. נכון? מה עשו באותו יום? מה אתם יודעים? כל העם יצאו לרחובות ורקדו אבא נגילה ועוד כל מיני שירים כאלה ואחרים. כן? לשנה אחרת ישבה מועצת הרבנות הראשית, כן? וקבעו חיוב לומר הלל. נכון? מה ההבדל בין השירה של אותו רגע לבין הלל? השירה זה משהו ספונטני של רגשות שמתפרצים באותו רגע, בלי שיקולים, האם זה, האירועים מצדיקים או לא מצדיקים. כרגע זה לא הזמן. כרגע קרה משהו, אתה שר, אתה מעלל, אתה שמחה פורצת במלוא עוצמתה מן הלב, ואת זה, ואז יוצאים ושרים. יותר מאוחר, כשהעסק נרגע, יושבים, ודנים האם האירוע מצדיק או לא מצדיק וכו'. ואם מחליטים שהאירוע מצדיק, אז קובעים מסגרת הלכתית. והלל הוא מסגרת הלכתית. אומר לנו רב חי גאון, שהלל זה שאנו אומרים בלילה זה. בבתים שלנו זה לא הלל אלא שירה. לפי שכל אחד מאיתנו חייב לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, ובשעת יציאת מצרים, כשכל אחד מאיתנו חווה את החוויה של יציאת מצרים, הרי הלב יוצא לשיר. ולהודות להשם, כן? אחר כך יבוא זמן להלל, נעזוב, הלל שעל הנס יבוא, אולי בבוקר, אולי בהזדמנות אחרת, לא יודע מתי. אבל כרגע זאת שירה. זה נכון, אבל זה משהו אחר, זה אם תשאלי אותי אם כך, והרבים שואלים את השאלה הזאת את רב חי גאון, אם אתה אומר זאת שירה, למה דווקא הפסוקים האלה? כן? תשיר, שירים אחרים. היא נכנה, עקרונית זה אפשרי. למה חז"ל תקנו בכל זאת כשירה לומר את הפרקים האלה? כאן בגלל הזיקה ליציאת מצרים, זה אני מסכים. כן.
אז למה חז"ל לא תקנו
למשיח הים? כי זה היה השירה ביציאת מצרים. Good question. בגלל ששירת הים תופיע לנו בעוד 7 ימים, אז לא רצו לשיר פעמיים שירת הים. בלילה הזה עוד לא חוו את שירת הים, אז אי אפשר להגיד שירת הים. כן? אבל לעומת זה, וכדי להסביר, לסבר את האוזן, תדעו לכם, שההלל הזה, כיוון שהוא שירה, אז הוא לא רק, אתם חושבות שיש בו רק את ההלל, זה לא נכון. אז אנחנו רואים שם גם את ההלל הגדול. אתם יודעות שיש שני הללים בתהילים. יש הלל המצרי, זה הלל שאמרנו הבוקר, הלל שלם. זה המסגר של הלל שאמרנו הבוקר בלי הדילוגים, בסדר? ויש הלל, זה הלל המצרי. קוראים לו הלל המצרי בגלל הפרק בצאת ישראל ממצרים שיש בו. לכן נקרא הלל המצרי. ויש הלל הגדול. הלל הגדול זה, הודו להשם כי טוב, כי לא רחמזו, הודו לאלוקי אלוקים, כי לא רחמזו, הודו לאדוני אדונים, כי לא רחמזו, לעושה השמיים מתמונה, כי לא רחמזו, לרוקה הארץ על המים, כי לא רחמזו. בסדר? כל זה, הפרק הזה שכי לעולם חסדו, 26 פעמים, הוויה פעמים, כי לעולם חסדו, כן? זה כנגד הוויה שם השם, כן? זהו, זה הלל הגדול. בנוסף לזה, בהלל הזה אנחנו אומרים גם, נשמת כל חי, תברך את שמך, השם אלוקינו, מכיר אותה, נשמת כל חי. יש לכם שיר יותר יפה מזה, יותר עצום מזה. ואילו פינו מלא שירה חיה, מולשוננו רינה כהמון גלה, בספתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשי שמיים, ורגלינו קלות כאלות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו, על אחת מאלף, אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות, ניסים, נפלאות. מכיר אותה, אני לא צריך להמשיך, כן? זה שיר ש... אם הלב רק בקהות תחושים, אפשר לא להתרומם מתוך השיר הזה. זה חלק משירה שיש לנו בלילה הזה. זאת שיטת רב היגאון. לכן אומר רב היגאון, זאת לא מסגרת הלכתית. אם אדם בא לברך, משתקין אותו. למה? כי כשהוא בא לברך, הוא אומר, הוא עושה את זה למסגרת הלכתית. ואני רוצה שבלילה הזה, אדם יפרוץ מן המסגרות. כיוון שהוא פורץ מן המסגרות, אז יושבים ולא עומדים. מפסיקים באמצע, מדברים באמצע, אוכלים באמצע. זה הכל לגיטימי. כי זה לא הלל. זאת לא המסגרת הלכתית. אדרבה, יוצרים את ההפסקות האלה במכוון. כדי לומר, אנחנו עכשיו שרים. אנחנו עכשיו שמחים. אנחנו עכשיו לא מתפללים. אנחנו לא נמצאים במערכת, איך נקרא לה, מערכת ליטורגית של בית כנסת מסודרת, שבה יש קשיחות שאסור לדבר באמצע התפילה. יש בכל בית כנסת איזה שלט כזה. פה מותר לדבר באמצע התפילה. כן? כי זה לא תפילה, זאת שירה. זאת תפיסתו של רב היגאון. עכשיו, רבים מוטרדים, אם זה באמת, זה לא הלל אלא שירה, למה יש ברכה אחרונה? למה יש יהללוך? התשובה היא, יהללוך, רבותיי, שאומרים כאן, היא לא ברכתו האחרונה של ההלל. בגמרא יש ויכוח. אומרת הגמרא, המשנה אומרת ככה. רביעי, מה זה רביעי? כוס רביעי, גומר עליו את ההלל, ואומר עליו ברכת השיר. ככה אומרת המשנה. שואלת הגמרא, מהי ברכת השיר? עונה הגמרא, שתי תשובות. יהללוך, ונשמת כל חי. ומה אנחנו נוהגים? שניהם. נכון? שימו לב היטב, לפי הגמרא, לפי המשנה והגמרא, המשנה אומרת רביעי, כוס רביעי, גומר עליו את ההלל, ואומר עליו, על מי? על הכוס הרביעי, ברכת השיר. רבותיי, ברכת השיר היא ברכתו של הכוס הרביעי. יש לנו ארבע כוסות בלילה הזה, לכל אחת מהן יש ברכה. לא ברכת בורא פרי הגפן, שזה עניין נפרד. חוץ מברכת בורא פרי הגפן, לכל אחד מן הכוסות יש ברכה ייחודית. מקדש ישראל והזמנים לכוס הראשון, גאל ישראל לכוס השני, ברכת המזון לכוס השלישי, וברכת השיר לכוס הרביעי. וזו ברכת השיר. אומר רב היגאון, זה בדיוק העניין, ברכת השיר, כי מדובר פה בשירה ולא בהלל. ולכן ברכת השיר כאן היא לא ברכת ההלל האחרונה הרגילה. כי כאן אומרים גם נשמת כל חי. דבר אחד רק צריכים לזהר. חתימת ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות. כן? את זה אומרים רק פעם אחת. נכון שאומרים גם יהללוך וגם נשמת, אבל לא להגיד גם ביהללוך אתה מלך מעולל בתשבחות וגם בנשמת. כן? יש סידורים שזה כתוב ככה, אומרים נשמת, ואחר כך כשמגיעים לברכה ממש בנשמת, עוצרים ואז אומרים יהללוך. זה... ויש כאלה שאומרים יהללוך בהתחלה, ואז אומרים בנשמת, ואומרים את הברכה. כל אחד יגיד לפי מנהגו, אבל ברכה רק פעם אחת, כי זאת ברכת השיר. בסדר? אוקיי. אז אם נסכם עד כה, אמרנו בינתיים שני פתרונות למקומו של הלל בלילה הזה בבתים. או מפני שזה מדובר בהלל של עשיית מצווה, וכיוון שמדובר במצוות של לילה, לכן יש בו הלל בלילה, אבל זה הלל עם כל המסגרות שלו, ואז היינו צריכים להסביר למה הפסקים לא מהווים בעיה וכו', והסברנו מה שהסברנו, בסדר? זה מהלך אחד על פי תפיסתו של הרמב"ן, ומהלך שני על פי תפיסת רב היגאון, לא מדובר בהלל כלל, אלא מדובר בשירה, וכשירה מותר להפסיק בה, מותר לשבת בה, מותר לדבר בה וכו'. אני רק רוצה להדגיש ש... יהיה ברור שמנהגנו כנראה תואם יותר את שיטת רב היגאון. כי אנחנו לא מברכים, שלא כרמב"ן שאומר שמברכים. ואנחנו גם נוהגים ברכת השיב, נוהגים לדבר וכו'. לכן יותר נראה שמנהגנו הרווח תואם יותר את שיטת רב היגאון. עד כאן. אחד. הגענו לפרק ב', יש לנו עוד הלל בבית הכנסת. מה הוא עושה שם? הוא יותר בעייתי. גם כאן, בהתאם לשתי הגישות שפיתחנו בנוגע להלל של הבית, אני מנסה לפתח שתי גישות דומות גם בנוגע להלל של בית הכנסת. הגישה הראשונה היא על פי תפיסת הרמב"ן. על פי תפיסת הרמב"ן אני רוצה להציע שבעצם אין הלל בבית הכנסת. אין הלל בבית הכנסת. מה פירוש הדבר? נסביר. יש תוספתא במסכת פסחים בפרק י. התוספתא אומרת ככה. בני העיר שאין להם מי שיקרא את ההלל, וכדי להבין את התוספתא אני אסביר קצת בעל פה את הרקע. שימו לב את זה. אנשים באים לבית הכנסת בליל החג, בסדר? מתפללים תפילת ערבית. והולכים הביתה ומתחילים לספר ביציאת מצרים. איך אנשים מספרים ביציאת מצרים? מה הם אומרים בפועל? מה הם אומרים? איך הם אומרים אגדה? לא, לא קוראים. כל אחד מספר כפי צחות לשונו. היום יש לנו נוסחים קבועים, כן? אבל הנוסח הוא לא חלק אינטגרלי. מה שחשוב זה, מצד המצווה, כל אחד יכול לספר את הסיפור כפי הבנתו, כפי צחות לשונו. בסדר? והנה מגיע הרגע שבו צריכים להגיד הלל. כשמגיע הרגע שבו צריכים להגיד הלל, יש לנו בעיה. יש אנשים שלא יודעים להגיד הלל. וסידורים אין בנמצא באותם ימים. מה אומרת המשנה? התוספתא? בני העיר שאין להם מי שיקרא את הלל, הולכים לבתיהם ומספרים ביציאת מצרים, וכשמגיעים להלל, הולכים לבית הכנסת, ואז כולם מתכנסים בבית הכנסת, והשליח ציבור, שהוא הידען, הוא יודע להגיד את ההלל, הוא אומר את ההלל, הוא מוציא את הרבים מדי חובתם. אבל אז הוא אומר להם רק את החלק הראשון של ההלל. ואז הם חוסרים הביתה לסעוד את הסעודה. גמרו את הסעודה, צריכים להמשיך את ההלל. חוסרים עוד פעם לבית הכנסת כדי לגמור את ההלל. שמעתם? היינו בבית הכנסת, חזרנו הביתה. חזרנו לבית הכנסת, חזרנו הביתה. חזרנו לבית הכנסת, חזרנו הביתה. טרטורים כאלה בתנאים לא של כבישי אספלט, ולא של תאורת רחוב, ולא של זה, זה טרטורים מאוד מסובכים. עד כדי כך שפעם אחת מישהו אמר לי באחד השיעורים, כן? הייתי מוותר על כל יציאת מצרים אם הייתי צריך לעשות ככה, את כל הרונדלים האלה בלילה, כן? טוב, אני לא יודע אם הייתי מוותר על יציאת מצרים, אבל זה באמת טרטור גדול.
אבל מדבר פה על הלל בערב.
כן, כן. כיוון, על זה הלל של הבית. אנשים לא יודעים להגיד אותו, אז הם באים לבית הכנסת כדי להתכנס שם, מישהו היה אומר אותו בשבילם. התוספתא הייתה נחמדה קצת, ועשתה איזה צעד לקראת הציבור. ואם אי אפשר להם, כן, אומרת התוספתא, גומרת כולו בבת אחת. דהיינו, שבמקום ללכת לחזור, ללכת לחזור, היום כבר אומרים את הלל בבת אחת, למרות שזה לא בדיוק על פי הכללים הרגילים, אבל מפני תורח הציבור, לא לטרח את הציבור, ללכת לחזור, ללכת לחזור, ריכזו את הכל בבת אחת. מה יוצא לנו עם כך? מה שיצא לנו בעצם לפי המהלך הזה של התוספתא? שאפשר להציע שבעצם הלל בליל הסדר יש רק בבית. מה עושה הלל בבית הכנסת? הלל נכנס לבית הכנסת כדי להוציא את אלה שאינם יודעים להגיד את הלל. וכמו כל דבר שנכנס למקום מסוים בגלל נסיבות כאלה ואחרות, אז הוא כבר תופס לו, קונה לו שביטה באותו מקום, קונה קניין, הוא נמצא שם גם אם אחר כך מתייתר הצורך בו, כמו למשל הסיפור עם קידוש בלילות שבת בבתי הכנסת שעדיין נהוג בקהילות רבות בחוץ לארץ. נכון? יש בתי כנסת רבים בחוץ לארץ שבתום תפילת ליל שבת עושים קידוש בבית הכנסת. אין, בארץ אין דבר כזה. בארץ אין דבר כזה. אבל חוץ לארץ קיים. שוב, זה גם זה, הוא מצא ונכנס לבתי הכנסת בגלל, אומרת הגמרא, כדי להוציא את אלה שאין להם בית וכדי שאלה סועדים בבית הכנסת. כן? גם אם היום אף אחד לא סועד בבית הכנסת, עדיין דבר שנכנס פנימה לא יוצא כל כך מהר. אז גם כאן, למרות שכולנו היום חכמים ונבונים ויודעים את כל התורה ויודעים להגיד הלל בבתים, כן? ובכל זאת, אותו הלל שהוא עתק מהבית לבית הכנסת לטובת אלה שאינם יודעים, נשאר גם בבית הכנסת ונשאר גם בבית כמובן פעם שנייה. זה מובן? אז אם כן, מהלך אחד אומר, בעצם אין לנו באמת הלל בלילה בבית הכנסת, כל מה שיש לנו הלל בלילה בבית הכנסת, אינו מפני שהלילה זוקק אמירת הלל, אלא מפני הלל של הבית, שלטובת אלה שאינם בקיאים, העתיקו אותו לבית הכנסת. עד כאן, בסדר? זה מהלך אחד. עכשיו אני רוצה שאתם תגידו לי, למה המהלך הזה לא יכול לתקף לפי שיטת רב היגאון? אז מה? אם אתה לא יודע, אין פה מילים מדויקות. אם לא תדע, תשאיר מצידי, הבה נגילה. או אורה נבל וחינור, או כל מיני שירים ששרים, זה שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם. מה שאתה רוצה, מה אכפת לי, איזה שיר תשאיר. רק לפי הרמב"ן שמדובר בהלל רסמי, אז אני צריך להגיד את ההלל. אם אני לא יודע, אני אעתיק אותו לבית הכנסת. אבל לפי רב היגאון שזאת שירה, כמו שאת האגדה אמרו, כל אחד כפי צחות לשונו, גם את השירה יגידו כל אחד כפי צחות לשונו. לכן לפי רב היגאון הפתרון הזה הוא בלתי אפשרי. ולפי רב היגאון אומר לנו הרשב"א, אין ברירה אלא לומר את המשפט הבא. עיקר תקנת ההלל בלילי פסחים בבית הכנסת הייתה. זאת אומרת, תקנה מיוחדת להגיד הלל בלילי פסחים בבית הכנסת. אבל כאן אנחנו מסתבכים. הרי אמרנו, אין הלל בלילה. פה פתאום יש לנו הלל בלילה. אשר על כן, אני רוצה גם את זה להסביר, ונאמר ככה. תראו. אנחנו נוטים לבלבל, או להתבלבל, בעניין הגדרת החגים העומדים לרשותנו. ביום רביעי, בעוד קצת פחות משבועיים, י"ד בניסן, יום ברכת החמה, כן, בשנה זו, ביום רביעי בי"ד בניסן, בעזרת השם, יהיה יום הקרבת קורבן הפסח. ואני כבר מרשה לעצמי לקרוא לו חג הפסח. מיד נדבר עליו. ביום חמישי, בעוד שבועיים בדיוק, יהיה יום תתוו בניסן, שהוא יום חג המצות. זאת הגדרה מדויקת, ההלכתית. יש לנו חג הפסח בי"ד בניסן, וחג המצות בתתוו בניסן. אתם ודאי זוכרות שאני מקפיד שלא לומר חג שמח בחנוכה, ולא בפורים. למה? כי חג זה יום שמקריבים בו קורבן חגיגה. ובחנוכה ופורים אין בו קורבן חגיגה. חגיגה, קורבן חגיגה מקריבים רק בשלוש רגלים. לכן בשנה יש לנו רק שלושה חגים. חג המצות, חג השבועות וחג הסוכות. אבל יש לנו עוד חג קטן. והוא חג הפסח. התורה אומרת, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ומכאן למדו חכמים שכמו שמקריבים קורבן חגיגה בחג הסוכות וקורבן חגיגה בחג השבועות ובחג המצות, יש חגיגה, קורבן חגיגה גם ביום הקרבת הפסח. בלשון חכמים, חכמים מבחינים בין חגיגת חג הפסח לחגיגת חג המצות במשפט הזה, חגיגת י"ד וחגיגת ט"ו. חגיגת י"ד היא חגיגת חג הפסח, וחגיגת ט"ו היא חגיגת חג המצות. כך שיום הקרבת קורבן פסח הוא חג. המשנה בתחילת הפרק הרביעי במסכת פסחים פותחת במילים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בהרבה פסחים עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה לא עושים. מביאים שם התוספות באותה סוגיה בשם הירושלמי, שהדבר הזה תלוי במנהג רק בזמן הזה. בזמן הבית שבו הקריבו קורבן פסח, איסור מלאכה ביום י"ד מחצות היום ואילך הוא איסור דאורייתא. מובן? חג הפסח הוא חג קורבן. כשלמדנו על ראש חודש, מי שמשתתפת איתנו בשיעורים הקבועים, זוכרת שאמרנו שגם ראש חודש הוא יום של הקרבה. כן? חג הפסח הוא חג קורבן. בהיעדר הקורבן, אין חג באמת. מה שנשאר לנו מחג הפסח, זה רק מקום שנהגו. מנהגים. יש מקומות שנוהגים שלא לעשות מנחה בעבר פסחים. מוקד חג הפסח בשני דברים מרכזיים. דבר אחד, שחיטתו של הקורבן ביהוד אחר חצות. מוקד שני הוא אכילת קורבן פסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה. שימו לב היטב, כיוון שמדובר בחג קורבן, בניגוד לחגים רגילים, שזה ביי ערב ביי בוקר, חגי קורבן הם היום לפני הלילה. הלילה הוא המשכו של היום. כך שהלילה שאחרי יום י' ד' בניסן, שהוא בעצם ליל ט' בניסן, שהוא בעצם ליל חג המצות, הוא המשכו של חג הפסח. ובאותו לילה בעצם אנחנו עובדים על שני חגים במקביל. הוא גם המשכו של חג הפסח, של יום י' ד', וגם תחילתו של חג המצות. מהו המוקד המרכזי של חג הפסח? אכילת הקורבן. יש לנו מצוות של הקרבת קורבנות, הרבה קורבנות. בכל המצוות של הקרבת קורבנות יש כלל אחד גדול. והוא, יש הרמב״ם כשהוא מונה את המצווה, הוא אומר, יש מצווה לקיים את מצוות קורבן החטאת. שזה בין היתר גם אכילה. בנוגע לקורבן פסח, הרמב״ם כותב כך. יש במצווה נונהי, הרמב״ם אומר, היא שציוונו לשחוט את הפסח, ובמצווה נונוו, כמצווה נפרדת, היא שציוונו לאכול קורבן פסח. מצוות קורבן פסח, קורבן פסח עיקרו לא בא אלא לאכילה. האכילה בקורבן פסח היא הדבר המהותי. מוקד חג הפסח הוא באכילת קורבן פסח. וכדאי לדעת שזה הקורבן היחיד, ואין עוד דומה לו, אין עוד קורבנות כאלה, זה הקורבן היחיד שנאכל רק בלילה. הרבה קורבנות נאכלים ליום ולילה, שני ימים ולילה, כן? הקורבן היחיד שלא נאכל בכלל ביום, נאכל רק בלילה, ולדעות מסוימות גם לא כל הלילה, אלא רק עד חצות, זה קורבן פסח. מה מיוחד בחג הזה? החג הזה, יש בו דבר מיוחד מאוד. והוא? שיש בו מצווה לאכול קורבן פסח. מה זה הקורבן פסח הזה? אשר פסח על בתי אבותינו במצרים. בלילה הזה, באותו יום לפני 3,321 שנה, בדיוק, בעוד שבועיים, כן? באותו יום, עובר הקדוש ברוך הוא בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני הוא ולא אחר. בכבודו ובעצמו, נגלה בתוך מצרים, הורגת בחורי מצרים, פוסח, מה זה לפסוע? מדלג או חומל, מרחם, כן? שני הפירושים קיימים, כן? תסתכלו למשל באונקלו שמתרגם, זבח פסח, דבח חייס, לחוס, לרחם, כן? ויש לזה ראיות מפסוק בישעיהו, כן? פסוח גנון והצל, פסוח והמלט, כן? חלק מהגנה והצלה, בסדר? אבל הרעיון הוא, הקדוש ברוך הוא מציל באמצעות הדילוג, כן? הוא מרחם באמצעות הדילוג מבתי בני ישראל אל בתי המצרים. הקדוש ברוך הוא מופיע לעולם בלילה הזה. ליל שימורים היא לכל בני ישראל, לדורותם. שלא תאמרו, הקדוש ברוך הוא נגלה רק בלילה הוא אז. הקדוש ברוך הוא נגלה בכל ליל תתווה בניסן, בכל יום כזה שלך, בכל, לא להגיד ליל תתווה בניסן, אלא להגיד, בלילה הזה, אותו לילה של, ואכלו את הבשר בלילה הזה. הלילה של אכילת קורבן פסח. ואני לא עושה כאן במצוות אכילת קורבן פסח, במשמעות של אכילת קורבן פסח, די בזה שאני אומר, בקורבן פסח, עיקר הקרבתו היא בשיפוד הביתי. השיפוד הביתי שעליו תולים את הקורבן וצולים אותו על האש, ראשו על קראה ועל קרבו, זה בעצם המזבח ששם מקריבים את הקורבן. ושעם ישראל אוכל את הקורבן מעל המזבח, זה הקורבן היחיד שאוכלים מעל גבי המזבח. הדבר שעולה על המזבח ואוכלים אותו, זה הקורבן היחיד שאוכלים מעל המזבח. כי הקדוש ברוך הוא, בעברית פשוטה, פותח לנו שולחן ומזמין אותנו אל שולחנו ולאכול מהשולחן. הלילה הזה זה ליל הדבקות, שאדם זוכר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, יושבת בשולחנו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאתה יושב בשולחן של הקדוש ברוך הוא, צריך להדליק נרות? צריך להעיר? הרי הקדוש ברוך הוא ישיר יפה כזה, נכון? הקדוש ברוך הוא אורו של עולם, נכון? והנביא ישעיהו מנבא את הנבואה הגדולה של לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולילה, הירח לא יאיר לך. ואז מה יקרה? אם לא יהיה לא שמש לאור הירח, מה כתוב שם? והיה השם לך לאור עולם. השם הוא אורו של עולם. כי בשעה שהקדוש ברוך הוא מופיע לעולם לפניו, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, אין אצלו חושך ואור. לכן הלילה הזה הוא בעצם לא מתנהג כמו לילה. לכן הוא ליל שימורים. בדרך כלל בלילה שולטים המזיקים. קוראים קריאת שמע למיטה, נכון? בלילה הזה אנחנו לא מברכים ברכת המפיל. למה? כי אין מזיקים, אין מה לפחד. ליל שימורים הוא. זה לא לילה. המושגים של יום ולילה הם מושגים אנושיים. אצל הקדוש ברוך הוא אין יום ואין לילה. הנביא זכריה בנבואתו אומר, והיה יום אחד הוא יוודע להשם. לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב, מה קורה לעת ערב בדרך כלל? מה נהיה? חושך. מה כתוב בפסוק? והיה לעת ערב יהיה אור. איך לעת ערב יהיה אור? כי כשקדוש ברוך הוא מופיע, אז הוא מסלק את כל החשיכות שבעולם. והוא מאיר את היום. ואורו של הקדוש ברוך הוא יכול להיות אור, אש, ששורפת את הרשעים, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, נקרא בהפטרת שבת הגדול, כן? אבל זה גם אור שהוא מרפא שמש צדקה ומרפא בכנפיה לצדיקים, וזרחה לכם מראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אותה הופעה של הקדוש ברוך הוא היא אש גדולה לחלות את הרשע, לחלות את הרשעה שבעולם, ואור גדול להאיר לצדיקים ולרפא את הצדיקים, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. זה אורו של הקדוש ברוך הוא. כך שם. חג הפסח הוא חג שבו אנחנו חוגגים את הופעת השם על העולם. והקדוש ברוך הוא מופיע על העולם כל הזמן, בלילה הזה. ליל שימורים הוא לדורותם, לכל בני ישראל לדורותם. הלל, גם כשאין קורבן, הלל שאנו אומרים בלילה הזה, הוא הלילו של חג הפסח. ולמה אנחנו אומרים אותו בלילה? כי כשאנחנו מדברים על חג הפסח, אין לנו מושגים של יום ולילה. זה חג של דבקות, חג של התקשרות עם הקדוש ברוך הוא, ולפניו, לילה כיום יאיר. כחשיכה כאורה. אין הבדל בין חושך לבין אור. וכך יפיית הפייטן, ינאי, איש המאה השלישית, יגיד לנו, קרב יום אשר הוא, לא יום ולא לילה. כי הגאולה העתידה היא יוצאת ממסגרות של יום ולילה. כי בגאולה העתידה זו גאולה שבה הקדוש ברוך הוא מאיר. כשהקדוש ברוך הוא מאיר, אין אנו זקוקים לכלים שמאירים. השמש והירח הם כלים של הקדוש ברוך הוא להאיר בהם את העולם. כשהקדוש ברוך הוא מופיע בעצמו, אין צורך בכלים האלה. אם נסכם את דברינו, יוצא לנו אם כן. כששאלנו קושיה חדשה, שבכל הלילות אין אנו מעלילים אפילו פעם אחת, בלילה זה שתי פעמים. וענינו שתי תשובות לשאלות האלה. תשובה אחת היא שהלל שאנחנו אומרים בלילה הזה הוא הלל של עשיית מצווה, וכיוון שהמצווה היא בלילה, גם הלל הוא בלילה. כן? והלל של בית הכנסת הוא בעצם העתקה מן הלל של הבית. זה כיוון אחד. כיוונו של הרמב"ן. הכיוון השני, שהוא הכיוון המשמעותי והמהותי יותר שחידשנו כאן, הוא כיוון שאומר לנו בעצם, שהשאלה מתחילתה לא מתחילה. שבכל הלילות אין אנו מעלילים אפילו פעם אחת, ואף בלילה הזה אין אנו מעלילים אפילו פעם אחת. כי שני העלילים שאנו אומרים בלילה הזה, האחד אינו הלל אלא שירה, והשני אינו לילה אלא יום. כך שתזכרו עוד פעם, שלפעמים אפשר להגיד פעמיים הלל בלילה, בלי להגיד אפילו הלל אחד בלילה. כן? וזאת התשובה. מה? וזה בכלל לא לילה, כמובן. זה פשוט. אני חשבתי שכולנו יודעים שזה לא לילה. אתם מרגישים תחושה של לילה בלילה כזה? לא. ולכן אני רק מסיים את דבריי בדבר החשוב מאוד, שכיוון שדיברנו על ההתקשרות והדבקות בקדוש ברוך הוא, אני רוצה להמליץ לא לסיים את סדר הלילה הזה בלי קריאת שיר הדבקות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ושיר הדבקות הוא כמובן שיר השירים אשר לשלמה, מתוך ציפייה גדולה שישקני מנשיקות פיו כי טובים דודיך מיין. ונשמע ממנו את הקריאה, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. ונשמע ממנו את הקריאה, יפאת רעייתי כתרצה, נווה כירושלים. אנחנו רוצים את הדבקות הזאת, בעזרת השם, בעוד שבועיים, פחות משבועיים, בעוד שבועיים פחות יום. בלילה זה בעוד שבועיים, אנחנו רוצים כבר לשמוע את הקול הזה של הדוד. שכל דודי דופק, פתחי לי אחרותי, רעייתי, יונתי, תמתי, ואני לא חוזר על זה. לא דיברנו על זה השנה פה, כי לא למדנו את העניינים האלה. טוב, עד כאן. פסח כשר ושמח לכולם. שלום.